I'm strong enough, the time is now, I'm answering the call. On this day I make my vow, I will prove myself to y'all. I can feel the rush, I'm finally on the rise. With a little luck, this could become my franchise. 'Cause I'm a Creed, and knowing that is all I need. I've a destiny that no one can impede. My father was Apollo, we're a special breed. He was Rocky's friend, but now I am the lead. 'Cause I'm a Creed.
This didn't go too well before the time with Tommy Gunn. But I see the fire in your eye, yo, you are Apollo's son. I can't believe that now I'm just a trainer. But the angle of this film is a no-brainer. Show me what you got.
Yes, I'm a Creed.
Yo.
And I am not afraid to be.
You're a Creed.
There's an emptiness, a hunger I must
feed. You're a Creed.
All up by myself like...
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע, פרק ראשון לשנת 2016.
כן, מקווה שגם לא אחרון.
זהו, פרק ראשון ואחרון של 2016.
חייב לעשות פרק בשנה.
כן.
והוא תמיד יהיה סיכום בשנה. אז מה חשבת על 2016?
עד עכשיו בסדר גמור.
יש לי, מי אתה בכלל?
אני תום שפירה.
ואני אביעד שמיר. כן?
אתה בטוח?
נדמה לי.
אמרת את זה בכזה. אני רואה שהחגיגות של השנה החדשה.
זה לא שואו לי פשוט, אז אני צריך להיזכר.
כן. למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע, חוץ מהשבוע שעבר, בשבועות שהם לא כל שבוע, כן. אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם.
בכל שבוע רביעי, פרט לחודשים שמתחילים בגימל.
בכל שבוע הם פחות מ-14 עברות בשם שלו.
כן.
בשם של החודש כאילו.
זה קרה כזה. גם בשבוע.
כאילו, למה אין שמות לשבוע? יש לנו שמות ל-12 חודשים, למה שלכל שבוע לא יהיה שם?
עכשיו זה שבוע פטריק.
כן. בכל אופן, אנחנו בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואנחנו מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד, ובדרך אנחנו גם מספיילרים אותם.
אכן, ספוילרים לרוב, לכל מי שאוהב.
אז אנחנו דנים בסרטים לעומק, קצת לרוחב, קצת לצדדים, אז אם אתם עוד לא ראיתם את הסרט ואתם רוצים לראות אותו, תעשו פאוז עכשיו.
כן, מי שאמרנו מהו.
יודעים? אני תמיד אומר להם לעשות פאוז.
זה מופיע בשם,
בתיאור הפרק. אולי פעם אחת נחכה להם בזמן אמת. בוא נגיד שאתם עכשיו באזור תל אביב, אתם צריכים לנסוע לסינמה סיטי, זה ייקח לכם קצת זמן, ולקנות כרטיסים, זה ייקח לכם עוד קצת זמן, אז נחכה.
כן,
ההקלטה הזאת עכשיו בשקט.
תשאיר את זה בלייב.
במשך שלוש שעות. שלוש שעות נגיד?
יותר, זה צריך לעשות תוכניות.
לא, אבל הם מורידים את זה, כי הם לוקחים את זה איתם. הם לא צריכים לחזור לבית ולשמוע את זה. אביעד, איפה אפשר למצוא פרקים קודמים של הפודקאסט הזה?
זה קשה היום. יש לנו לדוגמה עמוד פייסבוק שנקרא מן הסתם שורה שנייה באמצע, ושם אנחנו מעלים כל פעם את הפרקים כשהם טריים חמים מהתנור. יש אותנו גם באקסט, לשם המקום היחיד אליו הם עולים בוודאות לפני פייסבוק, כי פייסבוק זה בעצם קישור לאקסט.
האמת הם עולים לאייטונס לפני פייסבוק.
האומנם.
כן? כל הפרקים נמצאים גם באייטונס, קצת קשה למצוא אותם כי מערכת החיפוש של אייטונס בעברית היא לא משהו. אם תחפשו פודקאסט...
עד שמוציא את הפרק הוא כבר עולה לאייטונס.
כן, אבל אם תחפשו את הפודקאסט סרטים בעברית, תמצאו את שורה שנייה באמצע שם.
כן.
ולכל אחד מאיתנו יש גם בלוג.
סוג של, כן, אפשר לקרוא את זה
ככה. כן, אביעד, איך קוראים לבלוג שלך?
שלי יקרא בשביל הזהב, חפשו אותו בגוגל כדי שיחזור לעמוד הראשון, ואתה יכול גם למצוא אותו בפייסבוק.
שלי נקרא אלילון, שנמצא כרגע באלילון.net, כן, יש לנו כתובת מלאה.
זה רשמי.
חפשו אותו באלילון.net, או תחפשו את המילה אלילון בגוגל, אנחנו אחת התוצאות הראשונות. זאת לא מילה כזו פופולרית מסתבר, כמו המילים שביל וזהב.
כן. אין הרבה, אין הרבה...
אם קוראים לבלוג שלך זורבה ולזהב, נגיד, היית הרבה יותר קרוב לראש.
אני לא בטוח, אני צריך לבדוק את זה.
אביעד, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? מה הסרט הראשון שלנו להשבוע? זאת סתם שאלה רטורית לחלוטין, כי יש טריילר.
לא פשוט לבדוק.
הנה, הטריילר לסרט הראשון של השבוע.
You're not built for this. These boys coming here, they gotta fight for life. People die in the ring. Your daddy died in the ring. I don't know him. I ain't got nothing to do with me.
I've been fighting my whole life. It's not a choice for me. Every punch I ever thrown has been on my own. Nobody showed me how to do this. I'm ready. On the nose pressure, especially slip zip ties on the protesters. It's the six wives in the fry of a mold weather. Better medic caviar bar out in Odessa. Dirty needles breaking all the old records. 100 holes, one shovel, that's some old treasure. Old seat, you Steve as a gold tester. Finger rolls, finger waves, passing from the old levels. This picture's from the 10th round of the first fight, right? I heard about a third fight between you and Apollo.
Behind closed doors.
Is that true?
How do you know all this?
I'm a son.
זה היה מתוך הטריילר לקריד, סיפורה של להקת הרוק האמריקאית הכי גדולה בשנות
ה-90. ידעתי שתעשה את זה.
With arms wide open. אני עדיין זמר יותר טוב מהזמר של קריד.
אני מתנצל בפני חצי מהמאזינים שעברו עכשיו
לפודקאסט אחר. כן.
חצי מהשלושה, אחד
ישר. אפשר לעשות זה? כאילו, אתה פשוט לוחץ על כפתור וזה כמו רדיו. קריד, סרטו של הבמאי ריין קוגלר, על פי תסריט של ריין קוגלר ואהרון קובינגטון, על פי דמויות שיצר וכתב סילבסטר סטלון.
וכשנדבר קצת יותר, אני אציין שזה לא רק את הדמויות הוא יצר פה.
ובסוף משחקים סילבסטר סטלון, מייקל בי ג'ורדן, טסה תומפסון, פליסה רשד וטוני בלו.
למעשה ציינת את סילבסטר סטלון לפני מייקל בי ג'ורדן.
תשמע, הוא כתב את הספר, את הספר, את התסריט לסרט המקורי שלו, זה מבוסס, וכידוע בהוליווד,
מאוד מאוד משנית.
וכידוע בהוליווד, תסריטאים הם הדמויות הכי חשובות בהפקה.
רק הם.
רק הם. אביעד, במה עוסק הסרט קריד?
הסרט עוסק בבחור בשם אדוניס, מרכאות דוני, סגור מרכאות, ג'ונסון, אני לא יודע אם אמורים לומר סגור מרכאות, נגיד שכן. הוא בנו הביולוגי של המתאגרף האגדי אפולו קריד, יריבו וידידו של רוקי בלבוע, שנים אחרי שאפולו מת
כתוצאה מטעות בזירה. טעות זה השם הרשמי לניסיתי להילחם
לרוקי.
לא, ניסיתי להילחם בדולף לנגדרן, רוסי ענקי.
כן, אל תעשו את זה, לא מולץ.
זה מוות בתאונה או כמעשה אלוהי?
אז אני חושב שזה סיכון מקצועי נחשב.
כן.
בכל אופן, דוני גדל נזרק במשפחות אומנות, כי גם אמא שלו כבר לא בין החיים, עד שבגיל, אני מניח, אזור 10,
משהו כזה, כזה. כן.
אלמנתו של אפולו באה ומאמצת אותו, והיא נותנת לו תנאים ממש טובים, היא גרה באחוזה. הוא גדל להיות איש...
מנהל
די מצליח.
עסקים, מנהל רואה חשבון בנקאי
או בפירמה כלשהי, כן. אבל הוא עדיין מאוד אוהב להילחם. מתברר שזה תורשתי.
כן.
אז הוא מדי פעם נוסע לתיכואנה, לקרבות אגרוף מחתרתיים, וחוזר בערב הביתה, מתקלח, כל זה הולך בבוקר לעבודה. עד שמחליט שהוא לא רוצה להמשיך בעבודה. ולמה? כי הוא הבן של אפולו קריד. והוא רוצה להיות מתאגרף כמו אפולו קריד.
אבל הוא לא רוצה להיות הבן של אפולו קריד, הוא רוצה להצליח בזכות עצמו, אביעד.
כן, הוא כן. אדוניס...
ג'ונסון.
בוא נגיד, בתור, בשביל להצליח בזכות עצמו, קודם כל, בחר שם במיתולוגיה אחרת. זה בתור התחלה.
פור קריד, אודין קריד, אודין ואדוניס.
אודין קריד זה טוב.
כן.
זה שם שם, זה ישמע שם טוב שם מתאגרף.
למה להסתפק במיתולוגיות האלה? יש מיתולוגיות הרבה יותר פרועות. פליינג ספגטי מונסטר קריד.
כן.
מה איזה דמויות יש במיתולוגיה שמפלצת הספגטי המעופפת?
אני לא יודע. אין מלבדע.
אולי הוא יכול להיות מההארדקור אתאיסטים. דרווין קריד.
זה גם נשמע
שם טוב. סם אריס קריד.
אוקיי. קריד זה שם משפחה טוב, מתברר. זה לא, לא הייתי מאמין.
הכל לכתוב עם קריד.
לא הייתי מאמין, אבל קריד זה שם משפחה טוב.
אביעד, מהפודקאסט הזה אני רוצה שתקרא לי תום קריד.
תום קריד, אוקיי.
כן.
ומתי אתה מוציא את האלבום שלך?
כשיהיו לי זרועות פתוחות מספיק. בכל אופן, אדוניס מחליט שהוא רוצה ללכת לתחום ההתאגרפות ברצינות. הבעיה היא שאף מאמן בעיר הולדתו לא יסכים לקחת אותו. מצד אחד, כי הם חושבים שהוא סתם איזה ילדון שנוסה לתפוס טרמפ על התהילה של אבא שלו. כי הם אומרים, אנחנו יודעים מי... אתה יכול לקרוא לעצמך ג'ונסון, אנחנו יודעים מי האבא שלך, אתה אף פעם לא תהיה הוא, תפסיק לנסות. ומצד שני, כנראה שחלקם מכירים אותו פחות יותר מילדות כשהוא ניסה להתאגרף, והם כזה, אנחנו... אתה ילד עשיר עם כפית כסף, אתה לא מתאים למשחק.
בתור ילד הוא היה לוחם טוב, כמו שאומרים.
הם אומרים לו, אתה גם ילד עם כפית כסף שתקועה לא בהכרח
בפה,
אלא בחור אחר. אין לך שום סיבה לעשות את זה בשביל ילדים קשוחים משכונות קשוחות.
הטיעון זה למעשה, שכונות קשוחות, כן. הטיעון של האנשים זה למעשה, אין לך שום סיבה לעשות את זה. למה שיאמנו אותך אם אנחנו רוצים שבכלל לא תיכנס לזה? אתה לא צריך את זה.
אז אדוניס יושב וחושב על האיש אחד שיסכים לאמן אותו ולהופיע בתפקיד עורך בסרט הזה ובכך לו את הפרופיל שלו, רוקי. רוקי בלבוע, שכמו שיודע כל מי שטרח לראות את הסרט רוקי בלבוע מ-2006, פרש מעולם האגרוף, הוא עכשיו מנהל מסעדה בפילדלפיה.
כן.
העיר...
מעולם לא יצא מפילדלפיה.
העיר שכל כך נועשת לכוכבי ספורט שהם אשכרה בחרו ברוקי בלבוע דמות בדיונית, כדמות להציב פסל שלו בכיכר העיר שלהם.
כן, וכמובן שהפסל הזה מופיע בסרט. האמת שזה נוח.
לא, לא, כן.
זה פוקס ממש נוח.
זה כמו שאם בסרט רימייק לרובוקופ היה מופיע פסל של רובוקופ שהם ניסו לשים בדטרויט. משך הרבה זמן. מה יכול להיות הסמל של העיר שלנו? ובכן, אנדרואיד רצחני שמאבד את השליטה על עצמו. סליחה, אני נכנס לספוילרים לרובוקופ.
לא לרוקי?
בכל אופן, אדוניס ניגש לרוקי ואומר לו, תראה, טכנית קצת משפחה שלי, כי אתה ואבא שלי הייתם חברים, וגם ראיתי את רוקי 4, אז אתה אחרי למוות שלו, כי כמו אידיוט סירבת לזרוק את המגבת, כשהוא בבירור היה בקרב מול יריב שיכול למחוץ לו את הפנים. אגב, סיפור מעניין, מסתבר שבזמן הצילומים של רוקי 4, סילבסטר סטלון התעקש שדולף לנגדרן באמת ירביץ לו, כדי שזה יהיה יותר ריאליסטי, ואחרי שלקחו אותו לבית חולים אחרי האגרוף הראשון, החברת ביטוח אמרה שהם לא מאמינים לו שזה אגרוף, שהוא כנראה נפגע בתאונת רכב.
כן.
הוא כזה, לא, 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 לא. ככה נראה אגרוף של דולף לנגדרן.
אוקיי, סטייה קטנה מהסרט, לגבי דולף לנגדרן, הוא באמת, יש לו באמת הסמכה באומנויות לחימה.
כן.
זאת אומרת, הוא לא סתם שרירה.
ודוקטורט.
הוא באדם, הוא מאוד חכם ומאוד מסוכן.
אבל לא שחקן טוב.
לא.
אני מרגיש נוח להגיד את זה כי הוא נמצא במחק על כמה אלפי קילומטר ממני והוא כנראה
הוא יודע את זה בעצמו. הוא בעצמו יודע שהוא לא שחקן טוב. הוא היה צריך את הכסף או משהו. אני אמן את המחקר שלו.
בכל אופן, אחרי הרבה נדנודים, אדוניס מצליח לשכנע את רוקי לאמן אותו, ובזמן שהוא מתאמן הוא גם מתחיל יחסים עם הבחורה שגרה באותו בית דירות כמו, גברת בשם ביאנקה, שהיא זמרת. ובדיוק בזמן רוקי מאמן אותו, כי מסתבר שאלוף העולם באגרוף במשקל כלשהו, יש איזה 500 אלף אליפויות עולם באגרוף ב-57 משקלים.
ג'וני ליברפול או משהו כזה.
כן, עומד להיכנס לכלא, בגלל אשמה בנשיאת נשק בציבור, הוא באנגליה, בניגוד לארצות הברית.
כן, שם זה בעיה.
כן, שם זה פשע ולא דבר שאנשים עושים.
שם זה פשע ולא קמפיין בחירות.
והוא מחפש קרב אחד אחרון שיכניס לו הרבה הרבה כסף. מי שאמור היה להיות המתחרה שלו, לא יכול להיכנס לקרב כי אותו אלוף העולם ג'וני ליברפול הרביץ לו בזמן השקילה שלהם, מה שנוטה להרוס קצת תחרויות. אז אדוניס מקודם לתפקיד המועמד פשוט כי היי, הוא הבן של אפולו קריד, זה יכניס הרבה פופולריות וכולנו נאהב את הכסף שיזרום.
אני כן אצל, השם של הדמות זה לא ג'וני ליברפול, זה פריטי ריקי קוניאן. קונלן.
אני הייתי שמח אם זה יהיה ריקי קונן, הם נכנסים לזירה, אדוניס כזה עם כפות אגרוף, ריקי קונן מוציא את החרב הענקית שלו וכזה דף.
עכשיו העניין הוא שברשימת השחקנים של הסרט, חלק מהתפקידים של מתאגרפים, אז לכולם יש מין כינויים מוזרים כמו טוני ליטל דיוק אברס וליאו דה ליון ספורינו.
The Italian Stallion.
טוב, זה מוכר. דני סטנטמן ווילר, אני לא רוצה לדעת איך הוא קיבל את הכינוי הזה.
לדוני קוראים הוליווד דוני, ואחרי זה הוליווד קריד, כי הוא הגיע מלוס אנג'לס לפילדלפיה. זה בניגוד ל... אין אף מתאגרף אחר מלוס אנג'לס ככל הנראה, רק הוא.
כן.
רק הוא קיבל את הכינוי הוליווד.
אוקיי, הסרט עצמו.
אוקיי, אני, לפני שאנחנו נגיע לסרט עצמו,
זה סרט שיהיה...
זה סרט שיצא ב-2015, וזה פשוט, דיברנו על זה בסוף ההקרנה. זה מעניין אותי להגיד, כי זאת מין, אתה יודע, בהוליווד ב-20 שנים האחרונות, כל שנה היא שנה של רימיקים וריבוטים, אבל ב-2015 קיבלנו שלוש גדולים כאלה שניסו לעשות, אני חושב, כל אחד להראות דרך שונה לאיך להתייחס לעבר הקולנועי שלך.
או כמו שאני קורא, רימיק בלי לגלות שזה רימיק.
לא, מצד אחד, כאילו אם אתה יוצר סולם, יש לך את Star Wars, The Force Awakens, שפשוט אומר, מה שהיה בעבר הכי טוב, הדרך היחידה שלי להצליח זה להישאר כמה שיוצר צמוד לעבר.
לנוסחה המנצחת.
כן. ובראש הסולם יש לך את Mad Max, Fury Road.
שהוא למען האמת לא הולך לפי הנוסחה.
לא, בדיוק. שאומר, תשמע, אני לוקח את השם הכללי ואת הרעיון של הסרט, של Mad Max המקורי, אבל אני עושה איתו דברים שונים לגמרי, עם שחקנים שונים לגמרי, עם כמה עם כמה שפחות תנודות והכרות בכך שהיו סרטים קודמים. אתה יכול לראות את מקס הזוהם, Fury Road, וואו, שלפתי עברית ואנגלית, זה היה היום ונורא. אתה יכול לראות את מקס הזוהם, דרך הזעם, חימה לנצח, בלי לראות את הסרטים הקודמים ולא להרגיש שפספסת משהו. אין שום צורך בכך. ואז יש לך קריד באמצע, שהופך את הקשרים שלו להיסטוריה, כאילו לעובדה שהוא המשך לסדרת סרטים ישנה, לתמה שלו. הנושא של הסרט הוא העובדה שקריד הוא המשך. הוא ספציפית, הסיקוול שאף אחד לא רצה ושאף אחד לא האמין בו.
אבל, באופן שכן, הזכרת את הכוח מתעורר, אז גם פה, אותה בעיה שהייתה לי גם שם, בסופו של דבר, העלילה של הסרט המקורי הולכת ומשתייתת על הסרט החדש. זאת אומרת, זה נעשה צפוי בשביל מסוים, כי זה פשוט, זה לא אחד לאחד, אז זה מאוד מאוד קרוב.
זה מאוד מאוד קרוב. אני חושב שהסיבה שזה עובד יותר טוב מסטאר וורס, זה כי בעוד סטאר, במקרה של סטאר וורס זה פשוט, אוקיי, אנחנו עושים את זה כי זה מה שהמעריצים רוצים. פה זה באמת, הסרט, אתה יודע, לטוב או לרע, אתה
יכול... עושים את זה כדי להראות שהדור הבא ממשיך את קודמו.
לא, אנחנו לפחות הופכים את זה לנושא שלנו. לעובדה שהוא לא יכול להשתחרר מהצל של אבא שלו. ושלא משנה כמה הוא רוצה, הוא צריך להכיר בעובדה שאפול הוא אבא שלו. וזה מאוד מעניין לחשוב על זה, כי בדרך כלל בסרטים, או אתה יודע, אני חושב בכל נרטיב בדיוני שקראתי, ב-90% מהמקרים, אם מישהו הוא הבן של מישהו ממש מפורסם, הנטייה היא להראות אותו משתמש בשם הזה כדי לקדם את עצמו, ולהראות אותו בתור הבחור הרע. אתה יודע, זה תמיד, אתה הבן של האיש העשיר הזה, בלה בלה, אתה משתמש עכשיו בקשרים שלך כדי לקדם את עצמך מעל... לאנשים הפשוטים שבאמת עובדו קשה בשביל להשיג את זה, ופה יש לנו מישהו שלהפך.
לא כולל את ז'אק לוזו.
כן. ופה, לעומת זאת, יש לך מישהו שהוא בן של מישהו מפורסם, ולא, אתה יודע, מפורסם לרע, הוא לא הבן של איזה פושע, הוא הבן של אלוף העולם שכולם אוהבים, והוא בורח מזה.
זה ברמה שדוני מסתיר את זה אפילו מהחברה שלו, שהוא הבן של אפולו קריד. שזה נראה לי דווקא ש... לא אפשר לגלות את זה. היא לא תנצל את זה כדי...
תראה, אנו גם חיים בעולם של רוקי, שבו אלוף איגרוף זה הדבר הכי פורסם בעולם, ולא, אתה יודע, אלוף בספורט, שהוא הספורט העשירי הכי פופולרי בארצות הברית, 12?
לא בדקתי, אבל העובדה שבאמת יש כל כך הרבה קטגוריות משקל באיגרוף, הופכת את ההתייחסות כאילו רק, יש רק אליפות אחת למטעה.
כן, עכשיו, אני לא טיפוס שמבין גדול בספורט, בטח שלא בספורט אמריקאי, אבל אפילו אני יודע שזה, אתה יודע, בייסבול, פוטבול, הוקי, כדורסל, כדורסל מכללות, פוטבול מכללות, בלה בלה בלה, כדורגל,
סקווש.
כן, כדורגל, ומתחת לזה אגרוף במשקל קל כבד בינוני, כללי MBZ, קרב 57.
ואז כדורגל. כי אמריקאים.
אני חושב שאפילו ה-MMA כבר יותר פופולרי מ... אני מכיר...
מאוד סובר פופולרי.
אני מכיר שמות של לוחמי MMA, אני לא יכול להגיד לך שם אחד של מתאגרף שפועל בימינו. אני, אתה יכול אולי, אני לא יודע, אביעד.
לא הוא פרש, אז אני לא יכול.
מי זה לא הוא פרש? לא הוא פרש?
לא.
הוא מתאגרף צרפתי? לא הוא פרש.
לא משנה.
אבל כן, אז זה קצת, בסדר, זה העולם הזה, וספציפית בגרסה הזאת של פילדלפיה, הבן הכי גדול שלה זה אלוף איגרוף.
טוב, תראה, זה גם, זה יכול להיות גם המציאות. כמו שאמרת, יש פסל של רוקי בפילדלפיה.
כן, אבל הוא דמות פציונית.
ובוא נגיד, אמרת שאתה לא כל כך מבין בספורט, קבוצת הכדורסל שלהם ממש ממש גרועה השנה. כך שבאמת, זה מה שיש להם. דמות שמתאגרף בדיוני, זה מה שיש להם.
הם צריכים להביא את הבנים של שחקני כדורסל גדולים מהעבר, שיבואו מלוס אנג'לס אליהם. ככה זה עובד.
האמת, לא זה שיהיו כמה שחקנים די גדולים בעבר.
או שהם צריכים להחליף אותם במתאגרפים.
זה יעבוד יותר טוב מה שהם עושים עכשיו, כן.
כאילו, אנחנו לא ננצח בהכרח בנקודות, אבל ננצח בזה שכל הקבוצה היריבה תהיה על הקרשים.
יש תיאוריה, ברוכים הבאים לפודקאסט הספורט שלנו. יש תיאוריה שקבוצת ה-NBA של פילדלפיה 76ers עושים אובה בול, ובכוונה משחקים רע. כדי להרוויח איזה מקלט מס או שאני לא יודע.
אתה אומר לא עושים אובה בול, אתה מתכוון עם מקלט מס?
יכול
להיות. או שבסתר הם במאים גרמנים מעצבנים.
שתי אפשרויות הגיוניות.
אוקיי, בחזרה לקריד.
למה? אוקיי. זה משהו שנגיד, אותי הוא קצת עצבן בדמות של דודי, כי אני מבין את זה שהוא לא רוצה שישתמשו בשם של אבא שלו כדי שזאת תהיה הסיבה היחידה שמתייחסים אליו, אבל קודם כל, זה לא שהוא, הוא בא לרוקי עם הטענה הזאת של אני הבן של אפולו, בגלל זה אני רוצה שתאמן אותי. ו...
My name is Adonis Creed, you killed my father, prepare to train me?
By proxy.
כן.
והוא בא לרוקי, לא רק כי רוקי הוא חבר של המשפחה וכל זה, אלא גם כי רוקי הוא בעצמו שם שימשוך עניין תקשורתי.
וכי הוא המתאגרף השני הכי טוב בעולם לפי הסרט הזה? היה.
כן. כיום הוא בערך מקום 1,000. לא יודע. הוא פרש.
כן.
זה יפה גם לצל סיבס הסרטון שלמעשה מכיר בזה שהוא זקן. הרבה לא עושים את זה.
מה שבאמת, כאילו, לא אמנתי שאני אראה בסרט שסילבסטר סטלון היה מעורב בו. לאורך כל הסרט, הדמויות אומרות פחות או יותר, כן, כאילו, אפולו קריד היה המתאגרף הכי טוב של זמנו, וכששואלים את רוקי, איך ניצחת אותו, הוא אמר, עבר זמנו בטלקור בלו, הוא פשוט, הוא היה מעבר לסיק שהוא נלחם בי.
כן.
לא אמנתי שסילבסטר סטלון יסכים להגיד את השורה הזאת. זה בן אדם ש, אתה יודע, ידוע בכך שהוא משכתב סרטים ותסריטים על המקום כדי להפוך את עצמו, את הדמויות שלו ליותר אהובות.
רוקי באופן עקבי מפסיד רק בנקודות.
סילבסטר סטלון, לא רוקי, אני חייב לציין.
כן, רוקי מפסיד בנקודות, אני לא יודע אם אי פעם בסרט כלשהו הפסיד בנוקאוט.
כן, אנחנו, תראה, זה לא, הסרט הקלאסי שלנו הולך להיות רוקי, אנחנו לא הולכים להפתיע אף אחד.
אנחנו נכיר לדבר על רוקי?
לא, אני רק הולך להזכיר עכשיו, כאילו, כדי לקשור את זה, שזה בצפייה מחדש, הופתעתי כמה ברוקי המקורי, פחות או יותר, כולם מכירים בזה מההתחלה, שאפולו הוא הכי טוב.
כן.
לגמרי.
רוקי הוא אף, הוא כן. אף אחד.
כן. לא, זה לא רק זה, הם אומרים כל הזמן, זה לא איזה ריבוט בניסיון להגיד, אתה יודע, בעצם כל הזמן הזה אפולו היה אלוף, כי הוא אבא של הגיבור הנוכחי, לא, לא, לא. כן. כבר בסרט המקורי, כולם אמרו, אין לו מתחרים, כי כולם מפחדים להיכנס איתו לזירה.
כן, ודודי קריד יוצא גם מנקודת מוצא הרבה יותר נוחה נקרא לזה, הוא יכול לפרוש מתי שהוא רוצה ולחזור לעבודה הקודמת שלו.
או לאימא המיליונרית שלו.
כן.
השקעות טובות אגב.
הוא מסודר, הוא יכול להשיג לעצמו את המאמנים שהוא רוצה ואת הפרסום שהוא צריך.
ובגלל זה זה סרט שאני חושב כל כך מעניין, כי הוא הופך את הנוסחה של רוקי ואת הנוסחה הרגילה של סיפור סינדרלה לגמרי, שהוא חייב למצוא דרכים חדשות למלא את החלל הבסיסי הזה. כי ב... סיפור גוף רגיל זה, אתה יודע, או סיפור ספורט רגיל זה האנדרדוג, זה תמיד האנדרדוג, זה הבחור שבא משום מקום בלי שום פרוספקטים, ואם הוא לא ינצח במשחק הגדול, בתחרות האגרוף, בגלישת המזחלות, ואני לא יודע מה, הוא עבוד, או יהרסו את אולם הספורט המקומי או משהו כזה.
כן, וימכרו את בית היתומים.
ופה הסכנה היחידה היא באמת כאילו, העובדה שאדוניס כאילו צריך להכריז, זה אני, הסכנה היחידה היא, אתה יודע, לאגו שלו.
הסכנה היחידה שהוא לא תהיה לו זהות משלו.
כן.
שזה...
זה מסוכן לו, אבל זה לא...
כן, זה לא יפגע באף אחד.
הולכים להרוס את המתנס המקומי.
כן.
זה יהיה אני מניח בקריד 2.
ולבנות על המתנס חדש, יותר טוב. כי אנחנו במאה ה-21.
אוקיי.
אוקיי, התחלתי כבר את המשפט הזה שאנחנו במאה ה-21, אז אני אמשיך את המחשבה הזאת.
בבקשה.
ברוקי בלבוד ראינו את ההכרה בזה שהמעורבות התקשורתית בספורט האגרוף בצורה מודרנית יותר, זאת אומרת, סיקור הרבה יותר מקצועי ויותר אובייקטיבי. בקריד יש לנו, אנחנו מקבלים למעשה רק קרב אחד מול יריב גדול, ענק. אדוניס כן נלחם נגד כל מיני יריבים אחרים, כולל הבן של... בן של שותף במכון.
שותף במכון של רוקי. כן.
כן, שזה משמש כסוג של
חימום.
זהו, מבחן כזה, להוכיח שהוא יכול להתמודד ברמה.
ולהראות שהבמה יודע לצלם סצנות קרב ממש יפות.
כן.
הבעיה הגדולה עם סצנת הקרב הזאת היא שהיא הרבה יותר טובה מסצנת הקרב שמסיים את הסרט.
שמע, הבעיה עם כמעט כל סצנת הקרב באיגרוף זה שהיא יותר טובה מקרב איגרוף אמיתי.
זאת לא בעיה, זה יתרון. איגרוף, ניסיתי לראות פעם כמה קרבות איגרוף, יכול להיות שראיתי את הקרבות הלא נכונים, לדוגמה את הקרב המפורסם בין מוחמד עלי למשמו.
כן.
לזה שהוא לא מוחמד עלי.
ג'ורג' פורמן.
כן, זה שצולט דברים בגריל. זה היה מאוד משעמם.
הוא הוציא את הגריל באמצע הקרב.
תנו לי, אתה יודע, תנו לי משהו מזויף לגמרי, תנו לי WWE, WWF. ב-MMA, אתה יודע, דברים מומצאים בכל יום של השבוע.
ב-MMA קרב יכול להימשך שתי שניות. בהיאבקות מקצועית הם מנסים להלהיב את הקהל. איגוף אמיתי, רוב הזמן לא קורה כלום. רוב הזמן יש שני אנשים שמנסים ולא מצליחים לחתור את ההגנה אחד של השני.
אנשים באופן מפתיע לא אוהבים לחטוף הרבה אגרופים לפנים מבן אדם מאוד חזק.
נורא מוזר. ובסרטים, וזה לכל אורך סדרת רוקי וגם בסרטים אחרים שראינו כמו ללא כפפות ואיזה עוד סרט איגוף היה לא מזמן.
אנחנו לא דיברנו על שום סרט איגוף חוץ מללא כפפות.
בכל אופן.
דיברנו על השור הזוהם כאילו באותו פודקאסט.
כן, אוקיי, גם הוא בתור דוגמה.
השור הזוהם ללא כפפות 2, בוקי 7, כן.
ההתמקדות היא תמיד ברגע שבו קורה משהו, אין לך את כל ה... הזדחלות בדרך לשם.
והמתאגרפים האסטרטגיה העיקרית שלהם זה לחטוף הרבה מכות עד שערב מתעייף.
כן.
זה האסטרטגיה של רוקי בן, אני חושב, ארבעה מתוך שישה סרטי סדרה שבהם הוא המוביל.
זה גם דרך האסטרטגיה שהוא נותן לדוני.
כן.
אז דוני, הקרבות שהוא מוצגים פה באותה גישה של זה לא שני אנשים שכל הזמן מעשים ולא מצליחים להשיג יתרון. זה 12 סיבובים מלאי אקשן, לפעמים יהיה נוקאוט שיגמור את הקרב יותר מהר, אבל אם שני היריבים באמת טובים, לא הפסיקו להרביץ אחד לשני וכמעט לנצח, וזה לא ככה במציאות. היית רוצה לראות פעם אחת סרט איגרוף שכן עושה קצב אמיתי רק כדי לראות איך זה?
מאוד משעמם, אני מניח.
סביר להניח, לפחות היינו רואים משהו בלי.
אגב, בוא נדבר קצת על הבמאי. מאחר ודיברנו על סצנות הקרב, אחד ריין
קוגלר.
קוגלר, כן.
שאינו קוגל.
שאינו קוגל. אם כי זה יכול להיות מעניין. אתה ראית את פרוטפילד סטיישן?
לא, לא יצא לי.
סרטו הראשון שלא ראיתי, גם כן מכיכובו של מייקל בי ג'ורדן, שהיה מאוד מאוד מוערך.
ראיתי שלושה סרטים עם מייקל בי ג'ורדן, אחד מהם לא הייתי רוצה לראות שוב, ואתה יודע איזה.
כן, קריד.
לא.
אתה לא רוצה, אמרת לי שאתה לא רוצה לראות את קריד שוב?
לא כרגע.
אוקיי. תראה, ריין קוגלר הפך אותו לשם מאוד מוערך עם פרוטוויל סטיישן, ועכשיו הציל אותו מהשפטות בעזרת קריד אחרי שמייקל בי ג'ורדן השתתף באסטרוני ידוע בתור ארבעה מופלאים. אז אני חושב שדבר ראשון, כאילו, אם לא שום דבר אחר, מייקל בי ג'ורדן צריך לשלוח לריין קוגלר פרחים כל יום עד יום מותו.
או פשוט לעבוד רק איתו ולא עם הבמאי ההוא.
וגם אחרי יום מותו, כאילו, צריך להיות לו בחודש, לא תמשיכו לשלוח דברים.
זה קריפי.
קבר שלו אביעד. אבל דבר שני, יש כאילו כבר, לא ראיתי גם כן את פרוטוויל סטיישן, אבל מהסרט הזה שמים לב מיד לכמה סימני היכר שהוא נושא ליצור לעצמו. לדוגמה, הוא מאוד אוהב טרקינג שוטס, יש בסרט 765 כאלה, פחות או יותר.
לא, זה אותו אחד.
לא,
יש, הוא מופסק לפעמים.
לא, הוא מאוד אוהב את הטרקינג שוט הקצר, שאתה יודע, הדמות הולכת ממקום למקום ומצלימה עוקבת אחריו באופן ישיר.
כן.
מה שכמובן...
לא, זה לא רק הוא עושה את זה, בוא נוסעים את זה, אבל כן, זה בולט פה.
זה קצת מנסה למשוך תשומת לב לעצמו, אני חושב בשלב מסוים, אם כי כאמור, הקרב
יגרוף... לך את נקודת המבט של הדמות.
את המאחורה של הראש שלה?
כן, היא מסתכלת על עצמה, עם... יש לו כזה מקל סלפי שהוא מכוון אחורה.
אבל כן, אני אגיד שזה עובד מאוד מאוד טוב בקרב אגרוף שבהם זה, יש קרב אגרוף כאמור בין, כמעט אמרתי אפולו, בין אדוניס למתחרה החימום שלו נקרא לזה, וזה עובד שממש ממש טוב, בגלל שאין שום רגע של שבירה, אין שום רגע שבו אתה שומע את השדרנים צועקים את הוא משתמש ב... קומבינציית הבלה בלה כדי לעצור.
הוא קהרה כפול, כן.
כן, הוא פותח בקאפה פרו כדי לעצור את... סליחה, אני מזכר בסצנות קרב ישנות יותר. זה פשוט נותן לך את הקרב כמו שהוא, ואתה מרגיש, אתה יודע, במידה רבה את הדמויות מתעייפות ומנסות לקום מחדש, מנסות כל מיני, אתה יודע, דרכים לעקוף את היריב שלהם. זה פשוט מראה לך את זה בלי להסביר את זה, שזה, אתה יודע, כמו שאומרים בקולנוע, show don't tell. אז שם זה נעשה לטובה. בשאר הסרט זה לא רע, זה פשוט, אתה יודע, בשלב מסוים זה נהיה קצת יותר מדי ברור מאליו. וכזה, מתי זה יגיע? שער הסרט?
מעבר לזה, נראה שהם מאוד מדברים על איך שהתקשורת מתייחסת לשם קריד. לא כך מראים לנו את זה מחוץ לזירה עצמה. אנחנו רואים את ההתלהבות מזה, אנחנו רואים שאנשים מדברים, רגע, זה הבן של אפולו, זה הוא. אולי הוא יצליח לעמוד, נראה אם הוא יצליח לעמוד בעצם בשם הגדול שאבא שלו הותיר אחריו. אתה לא רואה נגיד שעושים איזה פרסום גדול, אתה לא רואה שמנסים להציע לו כל מיני עסקאות על חסויות או דברים כאלה, וגם את הקרב נגיד על, על האליפות הוא משיג די ככה בצורה יחסית אגבית. זאת אומרים, אוקיי, אנחנו צריכים יריב שימשוך קהל, אז זה לא יכול מהגבי הבחור הזה. נורא נורא פשוט.
עוד פעם, אבל זה מאוד מאוד ציני הדרך שבו הם בוחרים יריב, שזה די הולם כמחווה לסרט הראשון בסדרה שנגיע אליו. אהבתי את זה שרוב הסצנות, נגיד בשני השליש הראשון של הסרט, מצולמות באינטימיות יחסית. זה תמיד מרגיש שהדמות מבודדת במקרה הכי גבדול עם, אתה יודע, עוד שניים, שלושה אנשים בסצנה, עד לרגע שבו הוא יוצא לריצה הגדולה שלו, ואתה יודע, יש
זה קוגלר.
לא, אבל, ואז ברגע שהוא יוצא לריצה הגדולה, פתאום זה מתרחב, וזה מקביל לעובדה שאדוניס מתחיל להרגיש שהוא שייך לי יותר מאשר לעצמו. אתה יודע, הוא אומר, אוקיי, העיר הזאת מקבלת אותי, אני הולך להיות הנציג הבא שלה, כמו שרוקי נהיה פחות או יותר הסמל של העיר.
למרות שאדוניס לא היה בפילדלפיה לפני זה מעולם.
סילבסטר סטלון מפילדלפיה, אגב? אני לא רוצה לדעת אם הוא נולד שם או שהוא סתם בחר בעיר הזאת.
אפשר לבדוק את זה.
אפשר, אבל אין לי כוח. בוא ננחש. סילבסטר סטלון הגיע ממאדים ובחר בפילדלפיה, כי זו העיר האהובה עליו מהרי ארצות הברית בשנות ה-70. אז כן, את זה אהבתי, והסרט עצמו, אני לא חושב שהוא סרט מושלם. אני לא יודע אם הוא היה נחוץ קוואט אנקוואט, כאילו כמו שכולם אמרו כשהכריזו על זה, היה לנו שישה סרטי רוקי, מתוכם אחד היה ממש טוב, לפי הקונצנזוס הביקורתי, עוד אחד היה סיום חביב לסדרה, וחמישה היו לא נחוצים לחלוטין בדרגות שונות של אוי ובוי.
כן, לא, ארבעה היו לא נחוצים.
ארבעה היו לא נחוצים בדרגות של אוי ובוי. הסרט הזה אני חושב הצליח, כי הוא הופך את החולשה שלו לכוח, כי הוא משתמש בזה.
מה החולשה שלו?
החולשה שלו זה שהוא לחלוטין תקוע בצל של העבר שלו, והסרט אומר, טוב, אני לא הולך להתעלם מזה, זה הולך להיות הנושא שלי.
האם החולשה, כי מבחינתי זה הדבר שהסרט דווקא הכי מנסה לדחוף.
בדיוק.
ומשהו שהסרט מאוד מתגאה בו דווקא. למרות שהרעיון הוא מישהו שלא רוצה שיזכרו לו רק את ההיסטוריה המשפחתית,
אבל הוא אמור,
אני מרגיש שהסרט מאוד מאוד דוחף לנו את זה שנשווה כל הזמן ביניהם.
אבל מסע הגיבור שלו הוא ללמוד לקבל את ההיסטוריה המשפחתית שלו.
זה בהתחלה. בעיניי זה חלק מהמסע, אבל מה שאני רואה פשוט, מהרגע שרוקי נכנס לעלילה, הוא פשוט, הוא זה שצריך להתחמק מהצל שלו, זאת אומרת, לא מהצל של אפולו. פתאום אנחנו צריכים להשוות בין אדוניס לבין רוקי, כי הם עוברים מסלול מאוד דומה במהלך ההכנה לקרב. אנחנו נפרט לגבי זה אחר כך.
לא,
התחושה שלי, והסרט גם מסתיים, אנחנו לא דיברנו בכלל על המצב של רוקי פה, אבל הסרט מסתיים בזה שהשניים עולים את המדרגות המפורסמות.
כן.
ורוקי מאוד מתקשה כבר לעשות אותן, ואדוניס מעודד אותו לעשות את זה, ומשהו כמו שעה לפני זה, רוקי היה זה שגרם לאדוניס לרוץ ברחובות כאימון. יש פה נורא הרגשה שהסרט אומר, אוקיי, זה לא רק שרוקי בלבוע הוא חלק מהסרט הזה, אנחנו יצרנו פה רוקי חדש. זה נקרא קריד, זה הנבא של אפולו קריד, אבל זה רוקי.
אני לא חושב, כי כאמור, הסרט בכוונה אומר שהדמות מגיעה ממקום הפוך.
כן, אבל הוא מתקדם לציין, לאותו מקום כמו רוקי.
הוא מתקדם בדרך דומה, אבל הוא מתחיל מנקודה שונה, וזה אומר שאפילו אם הדרך מקבילה, הוא יסיים במקום אחר.
הייתי שמח אם היום דיון, נגיד, יותר פירוט על ההיסטוריה של אפולו קריד. איך הוא נהיה מתאגרף כל כך מפורסם?
אני לא חושב שזה נחוץ.
אני הייתי רוצה לדעת את זה. הייתי רוצה, כדי שבאמת אני ארגיש שדוני גדל, שדוני מנסה
באמס
לא לצאת אותו דבר, הייתי שמח לראות איך הוא לא אותו דבר.
אני חושב שזה עובד, כי פשוט קיבלנו ברוקר ראשון את כל מה שאני צריכים לדעת על אפולו קריד.
לא קיבלנו כמעט שום דבר.
אני חושב שמה שקיבלנו היה מספיק בשביל הדמות הזאת באופן כללי.
בתור דמות משנית כן, אבל כשזו הדמות שהגיבור של הסרט למעשה מנסה להתחמק מהצל שלו, אני כן רוצה לדעת משהו יותר פרטני. אני רוצה יותר לדעת איפה נקודות הדמיון, כי זה הסרט מתרחש בעולם שבו כולם יודעים מי זה אפולו קריד ומה הוא עשה ומה ההישגים שלו ואיך הוא הגיע אליהם. אנחנו לא יודעים הרבה מזה, אנחנו יודעים רק שאומרים לנו, הוא היה אלוף, הוא היה נגד רוקי, הוא היה חבר של רוקי, הוא עומד בזירה, הוא היה צריך אולי לפרוש יותר מוקדם, דברים כאלה, אבל אני לא יודע מאיפה הוא התחיל, מאיפה הוא הגיע בכלל.
אנחנו יודעים שהוא כמו אדוניס היה מה שנקרא טבעי, שההבדל בינו זה שרוקי באמת היה צריך לעבוד, אתה יודע, על כל החיים שלו על התחת, כדי להשיג מספיק כישורים כדי להיות בטקו עם קריד, ואדוניס אנחנו מבינים כמו קריד, לימד את עצמו, כל הזמן אומרים, זה לא עובד ככה, מתגרפים לא לומדים את עצמם, אבל הוא מספיק טוב, הוא טוב באופן טבעי, שזה עוד פעם, זה משהו שמסקרן אותי, כי זה לא משהו שאתה אמור לעשות, אתה לא, זה מישהו שאם הוא היה מקבל אימון בגיל צעיר מספיק, הוא היה לחלוטין האוברדוג, כי הוא באופן, אתה יודע, הוא באופן מיידי יותר
טוב. יש לו את מה שהוא צריך.
כן, הוא באופן מיידי מספיק טוב כדי להתמודד עם אנשים שאשכרה אומנו כל החיים שלהם.
יש לזה גם משהו שקצת היה לי מוזר בסרט הזה. כשאדוניס עדיין ילד, אנחנו רואים אותו נלחם נגד ילד אחר, ויש לו כבר את כל התנועות של האיגוף והכל. זה לפני שהוא יודע שאפולו קריד זה אבא שלו.
אגרוף זה קצת יותר טבעי לילד קטן קראטה, אני מניח.
לא, אבל תנועות בדיוק כמו שמתאגף מקצועי, והם לא אומרים שהוא רואה אגרוף או משהו כזה, הם פשוט אומרים שהוא אוהב להילחם. הוא ילד טוב, אבל הוא נוטה תמיד לקרבות, ואני מסתכל על זה, חושב, הוא ננשח בידי מתאגרף רדיואקטיבי, זה הרעיון.
יכול להיות.
הוא התעורר עם הכוחות האלה.
מתאגרפים בעולם של רוקי זה כמו מוטנטים, אתה יודע, זה מתחיל בגיל מסוים, ואתה רק נהיה יותר חזק. סילבסטר סטלון, שכאמור משחק בסרט הזה בתפקיד משני, שזוכה להמון המון הערכה, מדברים עליו כמועמד לשחקן משנה באוסקר.
אני לא רואה אותו מקבל אוסקר.
אתה רואה אותו נכנס למועמדות, אבל כאילו שזה יהיה...
לא, אני לא חושב שיהיה בחמישייה.
הוא היה מועמד על רוקי הראשון למשחק?
כן, הראשון כן, אבל זה כי הם עדיין לא ידעו, הם עדיין חשבו שהוא משחק.
פלקטיב. הרבה אנשים מאוד מאוד אהבו אותו בתפקיד הזה. אני חשבתי שהוא לא רע, אבל...
אתה יודע למה, אבל למה אהבו אותו דווקא פה? כי זה אנטי למה שהוא עושה בדרך כלל.
כן, כי זה פשוט, כי הוא מוותר על, להיות הכוכב.
הוא פה, הוא זקן, הוא פגיע,
כן.
הוא חולה.
יש לו סרטן.
לימפומה, לא סתם. כן. הוא מסרב בהתחלה לקבל טיפול כי זה כן, לא עזר
לא מהר. מה, לא, הוא אומר לרופא כזה, תראה, הסטרטגיה שלי לגבי הסרטן הזה היא כמו הסטרטגיה שלי לגבי כל דבר אחר.
להרביץ לו עד שזה יהיה תקו.
לא, אני אתן לו להרביץ לי עד שהוא, כן. עד שהוא יחלש, ואז אני אחסל אותו. הרופא כזה, לא, רוקי, רוקי, זה לא עובד ככה, זאת מחלה, זה לא ירד. כן. ניצחתי את איוון דרגו, ניצחתי את הלק הוגן, ניצחתי את מיסטר טי, אני חושב שסרטן, כאילו מיסטר טי ניצח סרטן, ואני ניצחתי את מיסטר טי, אז
הגיע. כן, זה הגיע לי.
לפי חוק ה-one over one, אני אמור לנצח גם פה. וכזה, לא, מר בולבוע, זה לא בכך. עוד פעם, אני חושב שזה כמו הסרט, כמו רוקי אחד, זה שימוש טוב בשחקן מוגבל יחסית.
כן, שבמקרה הזה הוא גם שחקן עם המון השפעה על הסרט עצמו.
לא, אבל הוא לא מנסה להפוך את זה לסרט של רוקי, אתה יודע.
אני מרגיש כאילו, אמרתי.
אני חושב שהתסריטאים עושים את זה בשבילו. הוא לא, אין שום רגע שבו אומרים, כי אני מרגיש שאם סטלון היה כותב את הסרט, או לפחות, אתה יודע, מנסה בכוח להשפיע באיזשהו שלב, אומרים, כן, אפולו קריד היה טוב, אבל רוקי היה יותר טוב, כי רוקי ניצח, רק ככה שרוקי הוא המתאגרף הכי טוב בעולם. ואגב, הוא מאוד אוהב את הסרטים של סילבסטר סטלון.
את רוקי בלבוע סילבסטר סטלון ביים בעצמו, נכון?
כן.
שם עושה עבודה ממש טובה לדעתי. זאת אומרת, מבין הסרטים שהוא ביים וראיתי, זה לדעתי האחד שבו הוא באמת מצא את ה...
אתה לא אהבת את הבלתי נשכחים אחד, היצירת מופת הזאת?
לצערי לא ראיתי.
ובלתי נשכח, אביעד. עד היום לא שכחתי מה קרה
ב... לא ראיתי, כי לא יצא לי מהראש.
עד היום אני לא שוכח מה קרה בסרט ההוא. הסרט ההוא.
כן.
אני לא זוכר איך קראו לו, מומנטו?
מה?
טוב, אנחנו מדברים ומדברים. קריד.
בלה בלה.
טוב או רע? אלוף? אלוף.
בנקודות, אבל... אני אומר, אוקיי, הוא לא סרט רע. הוא סרט... יש בו הרבה רגעים טובים. מייקל בי ג'ורדן שחקן טוב שאני מקווה שלא... שיהיו לו יותר כאלה ופחות ארבעה מופלאים. אני לא אוהב את זה שהסרט כל כך תלוי במורשת שלו, נקרא לזה. הייתי רוצה באמת שאם כבר עושים סרט שבו הגיבור הוא לא רוקי, אז שילכו עם זה עד הסוף. שרוקי יהיה שם, אבל שזה לא יפוך בשעה מסוים להנה הוא ביחס למה שראינו בסרטים קודמים. שזה יהיה באמת, הנה דמות חדשה, ניתן לו אופי משלו, ניתן לו הזדמנויות, התפתחות שונה יותר. אני פשוט מרגיש שאם זה היה עומד יותר בפני עצמו, הייתי יותר נהנה מהסרט.
טוב, אני אהבתי את קריד, ואני חושב שזה סרט, בניגוד אליך, אני חושב שזה סרט עם פגמים שלמרות הכל נהיה טוב, בניגוד לסרט מנקודות טובות שבסך הכל הוא פגום. הרבה אנשים מדברים עכשיו על, אתה יודע, לעשות לזה המשכים, והאם יהיה קריד 2, קריד 3, לעשות מזה זיכיון. לא, אני ממש לא רואה בכך צורך. הסרט הזה, אני חושב, הבהיר את הנקודה שלו, ועשה עבודה טובה מספיק, ואין שום סיבה בעולם, אתה יודע, לראות את אדוניס נלחם בעוד יריבים, כי בסך הכל...
אדוניס 2.
כן, כי בסך הכל בסרט הזה, כמו בסדרת רוקי, לא כמו בסדרת רוקי, כמו ברוקי הראשון, הקרבות זה לאו דווקא החלק החשוב. מה שחשוב זה מה שקורה לדמויות מסביב וכהכנה לקרבות, וכל מה שהסרטים הבאים הסרטים יכולו להציע לנו זה, יופי, עכשיו הוא אלוף עולם והוא נלחם באנשים, ואז כנראה הוא יפסיד, והוא לא יהיה אלוף עולם והוא יצטרך להיות אלוף עולם שוב. זהו, ריינז ריפיט.
כן.
אין שום סיבה בעולם שיהיה קריד 2.
הדבר היחיד שהרגשתי לגבי אפשרויות שהמשך זה שאולי ירצו להראות לנו מה קורה עם רוקי בסוף. זה... רוקי עדיין חי.
זה לא מעניין אותי. מבחינתי, אתה יודע, רוקי סיים את הסיפור שלו ברוקי בלבוע.
זה קצת נראה כאילו הם יכולים עוד... אני לא יודע אם אני ארצה לראות את זה. אבל קצת תחושה של... הם מסוגלים למשוך לעוד סרט פשוט כדי להראות את מותו של רוקי.
סילבסטר סטלון, אני מניח, בשלב הזה אני ארצה אוסקר כל כך אם הוא לא יקבל פה, שיגיד, טוב, אני הולך למות באמת, אז תצלמו את זה, תתקעו את זה בסוף של... קריד 3, ועל זה אני אקבל פוסט-טיומס אוסקר.
יש בן אדם שלא נראה שאיכפת לו מפרסים, זה סילבסטר סטלון.
טוב, זה היה קריד, וכמו שכבר ציינתי, הסרט הקלאסי לשבוע הוא.
אתה יודע שהשיר הזה הפסיד את האוסקר לשיר של ברברה סטרייסנד?
כמובן שהוא הפסיד את האוסקר לשיר של ברברה סטרייסנד, והאזרח קיין הפסיד ל-How Green My Belly Was.
כן.
כולנו אוהבים את How Green My Belly Was.
How Green My Belly Was.
ואת ברברה סטרייסנד. רוקי. רוקי, רוקי, רוקי.
כן.
סרטו של הבמאי, ג'ון ג'י אבילצן,
הידוע גם כבמאי שקראתי קיד.
כמובן.
שני הפרויקטים הכי מפורסמים שלו זה סדרת רוקי וסדרת קראתי קיד.
הוא ביים את כל סדרת קראתי קיד?
אני חושב שאת השלושה הראשונים.
היה יותר משלושה קראתי קיד?
הרביעי זה עם הילרי סוונק.
הילרי סוונק היא הקראתי קיד?
ברביעי כן.
האם אני יכול לדבר בלי סימן שאלה בסוף כל משפט?
לא.
נכתב על ידי סילבסטר סטלון, ובסוף משחקים סילבסטר סטלון, טליה שייר, ברט יאנג, קארל ווידרס וברגס מרד.
הפינגווין בשבילך. לא זה אלא הוא.
מאיזה סרטי פינגווינים?
הוא היה בסדרה...
מסרפס אפ, מהפי פיט, ממארץ' אוף דה פינגווינס.
הוא היה בבטמן עם אדם ווסט, הוא היה הפינגווין.
הגיוני?
כן.
הגיוני? כן. ובכן, הסרט רוקי מ-1976, עוסק ברוקי בלבוע, שנורא רצה להיות מתאגרף, אבל הוא לא ממש מצליח, אז הוא מבלה את מרבית זמנו בתור עובד...
הוא לא יכול לשיר, הוא לא יכול לרקוד.
כן. הוא קבלן משנה בשביל המאפיונר המקומי, הוא שובר אצבעות ורגליים בשביל תשלום, מאוד זול.
הגיבור שלנו.
כן. אבל שאתה יודע, הוא מאוד נחמד, הוא כזה, אני לא רוצה לשבור לך שום דבר, אתה יכול להביא לו את הכסף כבר?
כן.
בזמנו הפנוי הוא מחזר אחר העובדת בחנות חיות המחמד המקומית.
יו אדריאן.
כן, אדריאנה אדריאן פנינו, ומסתובב עם האח הגדול וה... די דוחה שלה נקרא לזה, כן. פולי.
הרגע... אני לא יודע כי, יו פולי.
פולי.
פולי. פאק דה פולי.
לא נחמד, האיש, אתה יודע, לאיש קשה
לא
בחיים.
לא נחמד.
קשה לו בחיים.
בצדק.
הסיכוי הגדול של רוקי מגיע אחרי שאלוף העולם באגרוף במגניבות אפולו קריד מאבד את הסיכוי לקרב הגדול הבא שלו אחרי שהיריב שלו סובל משבר כלשהו.
מצא תירוץ.
כן, הוא מצא תירוץ לא להילחם באלוף העולם באגרוף. הוא בוחר, הוא אומר, אני נוסע עכשיו בפילדלפיה, אני אבחר שם במתאגרף הקראי כדי להראות לעולם ולתקשורת שהחלום האמריקאי עדיין קיים.
למה לפילדלפיה?
Because in West Philadelphia he was born and raised.
לא, לא, זה אחד אחר. פילדלפיה כי, אתה יודע, שם נולדה המדינה.
אני חושב שזה בגלל ששם היה אמור להאריך הקרב.
יכול להיות, אני לא יודע. הוא מוצא מזה, אבל כבר תמה שלמה
של... כן, הוא הולך לבחור איזה מתאגרף אקראי ג'ו שמו מהרחוב, כדי להראות שאפילו מתאגרף אקראי יכול להגיע לאליפות העולם. כמובן ש... אפולו יקרא לו את הצורה כי הוא אלוף העולם והוא לא ממש מתעסק בקרב.
הוא לא יקרא לו את הצורה, הוא יהיה נחמד.
הוא בוחר ברוקי, הוא בוחר ברוקי כי הכינוי זירה של רוקי זה The Italian Stallion, והוא אוהב מאוד את הניגודיות בין העובדה שהוא אפולו קריד הוא אפרו-אמריקאי ורוקי הוא איטלקי, צאצא מרוחק שאתה יודע, האדם שגילה את המדינה הזאת, והקרב יערך ב...
פילדלפיה,
לא, ביום הזה.
ב-4 ביולי, בעיר האבות.
כן, זה מאוד מאוד עולם, התקשורת אוהב את זה, יהיה לנו הרבה פרסום, למרות עובדה שאני נלחם באף אחד.
יש לציין שהסרט הוא משנה 70. כשלומר...
זה ספציפית...
זה שעיתונאי שואל, תגידו, זה שאתה שחור ואתה לבן עושה לכם משהו, אז זה היה לגיטימי.
אגב, 1976 זה הבייסנטניאל, זה היום הולדת 200 של...
כל עוד מתחבר, כן.
כן, אז בגלל זה הם אומרים, בשלב מסוים בסדר, אתה יודע, היום הולדת הגדולה של האומה שלנו.
אפולו קריד מאוד אוהב את כל הרעיון הזה של לעשות מזה חריגה, כן. ואירוע תקשורתי. רוקי מבחינתו, קודם כל זה די נופה עליו משום מקום, אבל כשהוא מוכן לזה, הוא מתייחס לזה כקרב רציני.
כן, הוא לוקח בתור מאמן את מיקי, שמנהל את מכון האגרוף המקומי ובילה את 30 השנים האחרונות בלהגיד לרוקי שהוא אפס חסר סיכוי, אבל היי, עכשיו אתה
הולך... You're a slacker.
כן, עכשיו הוא הולך להיכנס לאליפות העולם. אגב, ברוקי, ספוילרים לאחד מסרטי רוקי עתידיים.
אני חושב מה עשינו בכל הסדרה.
באחד מהסרטים בסדרה, מיקי מת, ויש לו לוויה יהודית, ואני כזה, הוא אירי לחלוטין, כאילו, הוא מבלה את כל הסרט בלהיות כאילו אירי קתולי מוחלט, אל תנו כזה, אהו.
יש יהודים באירלנד. אגב, בכל סרט בסדרה כמעט, רוקי מאבד מישהו מהצוות המקורי, סרט מיקי ואפולו ואדריאן, ועכשיו בקרידך מגלים שגם פולי כבר נפטר.
אגב, שכחתי לציין שיש שחקן אחד שנשאר בסרטים האלה חוץ מרוקי בכולם.
הצו?
הצו.
כן.
הצו.
טוב, צווים חיים הרבה זמן.
צווים חיים הרבה. הצו הזה יופיע גם בקריד 7.
הצו יהיה בסוף הגיבור של סדרה הבאה.
בקריד 7 אדוניס קריד יטפל בנכד של רוקי. לא בבן, בנכד של רוקי. זהו, הוליווד, עשינו בשבילכם את העבודה. תשתכו לנו את הצ'קים.
בבקשה.
אז מיקי אומר לרוקי, טוב, אני אאמן אותך ואתה תלך לקרב הזה ואתה תקרא לו את הצורה. וכל הזמן אפולו עסוק בעיקר בתכנון החוזים והפרסום, כי הוא לא לוקח את זה ברצינות, בזמן שמסביבו עוזרים שלו אומרים לו, יו, הבן אדם הזה שבחרת להילחם בך, הוא לא מבין שזו תופעה.
כן.
הוא באמת חושב שהוא הולך להרביץ לך עד שתישבר.
זה באמת קרב על התואר.
כן.
הם היו יכולים לעשות את זה לא על התואר, אבל חיו שכן.
לא. וזה נגמר בקרב הגדול, שבו רוקי נותן את מיטבו, נכנס לזירה, עומד מול אלוף עולם במשך 12 סיבובים, ומפסיד.
בנקודות.
בנקודות.
אז כאמור, בלי נוקאוט.
אחד הסיומים הטובים מבחינתי בהיסטוריה של הקולנוע.
ככה מוצאים את שני המתאגרפים טוב.
לא, לא, אבל אני כל כך אהבתי את העובדה. אתה יודע, כשראיתי את הסרט הזה בפעם הראשונה, אני חושב שלא ראיתי את רוקי אחד כאילו ראשון בסדרה, אז לא ידעתי למה לצפות. כשהייתי עד וראיתי את זה, אני כזה, הוא מפסיד. זה כל כך כאילו, אתה יודע, נהיה מקובל כבר אז, כבר ב-76, אתה יודע, ברור מה הולך לקרות לך בסוף, ברור שרוקי הולך לנצח, הוא מפסיד, והוא לא מתחיל לזה בתור הפסד, מבחינתו, אתה יודע, מה שכל הזמן אמרו לו בסרט, אתה יודע, you're a bum, you're a bum, you'll never amount to anything, מה שחשוב לו כל הזמן לא היה לנצח, זה היה פשוט להראות שהוא he can go the distance.
כן. ואז ההמשך הוא גם הוכיח שהוא יכול לנצח.
בגלל זה המשכים הרסו את זה מבחינתי. רוקי 2 ספציפית הוא פשוט רימיק לרוקי 1 שבו הוא מנצח בסוף, ובכך מפספס לחלוטין את כל העיקרון של הסרט הראשון.
אני לא יודע באיזה סדר באמת אתה ראית. אני את 2 ו-3 לא ראיתי, גם את 5 לא. אבל את רוקי 4... לבנות שלי היה אותו בקסטה,
קסטה.
אז יצא לי קלטת. לראות את זה קלטה, יצא לי לראות אותו לא פעם, הוא לא סרט טוב,
לא,
אבל
לא.
לילד בן 9 זה עובר.
או, כן, כאילו, עוד פעם, בתור ילד אהבתי את כולם, אבל אתה יודע, בתור בן אדם מבוגר כן. אני אוהב 1.5 מהם, את רוקי ואת רוקי בלבוע.
אתה לא אוהב את קריד.
קריד מבחינתי הוא התחלה של סדרה חדשה, זה לא נחשב. אז כן.
אז הנה מה שאני לא אוהב לרוקי.
בבקשה. אתה זה שלא אוהב, אתה יודע, תציג את האגרופים שלך, ואני כמו רוקי אספוג אותם.
אני אגיד, הדבר שהכי מפריע לי ברוקי, שעה ראשונה זה רק אקספוזיציה, ורוב האקספוזיציה הזאת זה סילבסטר סלון מלהג. אנחנו מקבלים מעט מאוד רקע על דמויות אחרות, הן פשוט קיימות בעולם שלו, וזה העניין. רוקי הוא לא דמות מעניינת בעיניי. אני מרגיש שהוא, הצורה שבה הוא נכתב היא ממש כמו בסדנת תסריטאות, הלך ממש לפי קווים מורים. כן, כן, הוא עני ולכן הוא עובד עם המאפיה המקומית, אבל הוא בעצם נחמד, אז הוא מנסה להתחיל עם הבחורה האחנונית המסוגרת הזאת, ואח שלה הוא איטלקי סטריאוטיפי, והמאמן אומר שהוא לא ישיג שום דבר. זה מין הרגשה כזאת של מה, תחדשו לי משהו, תנו לי איזה משהו שלא ראיתי בהרבה סרטים אחרים עוד לפני, שיצאו עוד לפני רוקי. ומרו איזה סימס סטלון, אז אוקיי, הוא לא נחשב שחקן טוב במיוחד, אבל קשה לי איתו. קשה לי כשהוא במרכז הבמה, כי הוא באמת מאוד 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 מוגבל ביכולת המשחק שלו. בטח פה כשגם אין לו כל כך ניסיון כמו שיש לו היום.
אוקיי.
Okay. עם זאת. יש בסרט רגעים שבהחלט עובדים. הסצנה על המדרגות כמובן, הכי מפורסמת. הסיום באמת אני מזכיר שהוא מוצלח, למרות שהוא, אתה יודע, באמת נעשה כדי להוציא את שתי הדמויות בסדר. אני לא אוהב את האופן שבו מערכת היחסים שלו עם אדריאן מוצגת, כי זה קצת קריפי.
העובדה שהוא לא יודע, הוא ממשיך להטריד אותה אחרי שברד לו בפעם ה-57, לא.
כן. אז יש רגעים נחמדים, ויש רגעים שהוא הופך לטובי וויסו. מבחינתי, מבחינת
וואו.
מבחינת רמת המודעות שלו.
וואו, אביעד, כאילו, וואו. אין לי...
הוא למעשה עושה, היי דוגי.
אוקיי. צד התפילה.
אבל אוקיי, עכשיו תורך.
צד ההגנה. אני מאוד אוהב את רוקי. אני לא... עברו כמה שנים טובות מאז שראיתי אותו, כשראיתי אותו עכשיו שוב, נדהמתי מחדש עד כמה הוא נהדר, מבחינתי. ומה שאתה ראית כמשחק מוגבל, במיוחד שהוא גרוע יותר, בהתחיל מודע ש... סילבסטר סטלון אפילו לא טיפה משויף בסרט הזה, אני ראיתי כמה על העיקרית של הסרט הזה. זה סרט שנעשה לפני שהוא למד את המניירות שהפכו אותו לשחקן כל כך מוגבל, ופה המוגבלות שלו הופכת למעלה של הדמות. זה בן אדם...
מבחינתי בקריד, מה ש... בקריד, סילבסטר סטלון ורוקי לכל אורך הסדרה הם באותו גיל. אז ברוקי הוא בן 30 ובקריד הוא בן 69. אז כשהוא משחק בין 69 עם כל הצרות שבאות עם הגיל הזה, הוא נראה הרבה יותר אמין בעיניי, כי זה דברים שהוא חווה על עצמו.
אז אני חושב שברוקי, בראשון, הוא עובד נהדר בתור מישהו שבברור רוצה להתקשר עם העולם ופשוט לא מסוגל. הדרך שבה הוא מנהל, את, לדוגמה, את הרומן עם יו אדריאן,
כן.
היה יכול להיות קריפי אם זה היה, אתה יודע, בן אדם עם טיפה יותר מודעות עצמית שמבין שמה שהוא עושה זה קצת סטוקינג.
לא, הוא סימפלטון כזה.
לא, והיה מבטר, אבל פה הוא כזה מישהו שהוא כל הזמן, הוא כל כך מתאמץ כאילו כדי שאנשים יבינו אותו, וכדי שהוא בעצמו יבין מה הוא רוצה, ואני מאוד אוהב את איך שהדיאלוגים הסוד הזה מתנהלים. כשבאמת, כשאמרת כאילו, כששואלים אותו למה אתה נלחם, הוא אומר כי אני לא יכול לרקוד או לשיר, ואתה כמעט שוכח שזה מחובר לדיאלוג בתחילת הסרט, שהוא חוזר הביתה אחרי עוד קרב שבו פתחו לו את הפנים, והוא כן. מסתכל על עצמם שלו וכזה, בדיוק, אם הייתם יכולים לרקוד ולשיר, לא הייתי צריך לעשות את זה. או הקטע שבו הוא ואדריאן מחליטים סוף סוף לעבור לגור ביחד, וזה לא כזה, אוי רוקי, בואו נהיה ביחד, זה כזה, אתה מחפש שותפה לדירה, והוא כזה, אני די אשמח לזה. לגמרי understated, אני מת על זה.
יש קטע חמוד שבו אדריאן נמצאת אצלו, והוא רוצה, והוא אומר, אני אגיד לפולי שאת אצלי, והוא פותח את החלון וצועק, יו פולי, אחותך נמצאת אצלי.
כן, ומה שאתה רואה כאקס...
ואדם אחר היה חוטב על זה מכות.
הוא מתגרף ש...
לא, זה מה ש...
שפותח לאנשים את הפנים, הוא מחטיף את המכות.
לא, מעבר לזה, הוא כאילו... הוא כל כך לא מתוחכם. אז זה בסדר, זה בכוונה.
ומה שאתה רואה כאקספוזיציה לא נחוצה, אני רואה כאקס...
לא אמרתי לא נחוצה, אמרתי פשוט ש...
אני...
אני חושב שהיא ארוחה לא טוב.
אני חושב שהאקספוזיציה פה... עובדת כדי לבנות את הדמויות. לדוגמה, כל התיאורים של למה, ספציפית למה הקרב צריך לקרות, באמת היו יכולים להיות בסרט, פחות יותר להיות, סתם אתה יודע, טוב, אנחנו צריכים להמציא איזשהם נסיבות שיאפשרו למישהו שהוא לוזר מוחלט ללחם מול אלוף העולם, אבל פה מופכים את זה לחלק חשוב מאוד, לחלק קריטי, באפיון של קריד, ולחלק של למה קריד לא מתאמץ. אתה יודע, אתה צריך הסבר ללמה קריד לוקח את הקרב הזה בכל כך חוסר עניין שהוא לא תורך להתאמן לפניו. והסרט הזה הופך את זה, באקספוזיציה שלו לחלק מהדמות שלו, זה מישהו שכל כך רגיל להיות הכי טוב בעולם, שכל כך, אתה יודע, רגיל לזה שאף מתאגרף אחר לא יהיה איזה אפילו להיכנס איתו לזירה, שכשהוא בוחר מתחרה, המחשבה היחידה שלו זה לא לגבי הקרב, זה לגבי הפרסום והבנייה והכסף שמסביב. זה מזכיר לי, יש אמרה ישנה לגבי לימוד, טוב, אני לא יודע אם זאת אמרה ישנה אמיתית, ציטטת אותה בכמה סרטי חרבות שראיתי.
אז כנראה שהיא כבר סברה בדק.
הסייף הכי טוב בעולם אף פעם לא מפחד ממספר 2, כי הוא יודע בדיוק מה מספר 2 יעשה. הוא מפחד מהמתחילן המוחלט, כי אתה אף פעם לא יכול לדעת מה מתחילן מוחלט ינסה בקרב הראשון.
ולכן הוא לא הולך לשירותים אף פעם.
כן. וזה היה בעצם הטעות של אפולו. והסרט מבהיר את היובריס שלו בעזרת כל הבנייה של החלק הראשון. אני גם חושב שהדמות אחרות בסרט עובדות. פולי לדוגמה, מה שאתה רואה בתור קלישה נוראית, אני רואה בתור דמות עם כמות מפתיעה של רבדים. הקטע שבו, ואתה אף פעם, הסרט אף פעם לא נסה להיות בעדו, בנגדו, הוא פשוט מציג אותו. לדוגמה, הסצנה שבה הוא צורח על אחותו, איך אתה יודע, אני דואג לך ואני שומר עלייך, ואתה אומר, אוקיי, אז הסרט מראה לנו שהוא בעצם היה האח האוהב כל הזמן, ואז היא צועקת עליו בחזרה, אני מנקה, אני מבשלת, אתה כל הזמן אומר
לי... אני לא הרגשתי שהסרט והסרט הציג אותו כאח האוהב, הרגשתי שהוא מציג אותו בתור מישהו צבוע.
אני חושב שהסרט נותן לנו לשפוט לבד, עכשיו קל לשפוט שהוא אשמו, כי לא כן. משהו, וגם אז הסרט לא פשוט פוסל אותו, הוא אומר, זה בן אדם שחי חיי חרה, זה בן אדם שהשאיפה הגדולה שלו בחיים, זה להיות שובר רגליים בשביל המאפיה, זאת השאיפה שלו, זה בן אדם שבא ואומר, אני לא טוב מספיק אפילו בשביל לסחוב בשר כבר, הם הולכים להעיף אותי מהמפעל הזה שבו אני עובד.
אולי כי הוא כל הזמן מכניס אנשים ונותן להם בשר חינם ולגעת בבשר עם
עיניים פסוחות. נראה לי שזה פילדלפיה שנות ה-70, הם לא אכפת להם כזה.
הם מצלמים כתבה חדשותית שכל המטרה של זה לראות איך רוקי מרביץ לבשר בתור אימון, ולאף אחד לא מפריע הקטע של ההיגיינה פה.
הם באמת המציאו את זה אגב?
אני לא יודע, לא בדקתי.
בסרט רוקי אומר כזה, אני חושב שאני המצאתי את הטקטיקה הזאת.
יש סיכוי, אני חושב שמפעל כזה היה נסגר, אם זה היה קורה.
עוד פעם. וגם מובן, הגרסה שלהם של, אני לא יודע אם זה אמיתי של פילדלפיה בשנות ה-70 בתור, זאת עיר בלי תקווה, אבל הם לא תורכים, אתה יודע, הם לא הופכים את זה...
זה דבר בפואר.
אני לא... הם לא תורכים, אתה יודע, זה לא הופך להיות נושא כזה של, הוי, עכשיו, אתה יודע, אף אחד לא אומר, כמו שאני מדמיין שאומרים בסרט של כריסטופר נולן, איזה, עכשיו בעיר האפלה הזאת יצריך גיבור שיציל אותנו מן האופל האפל שמאפיל על כולנו. זה פשוט... אתה יודע, הוא רץ ברחובות ואתה רואה אנשים מציטים את החוויות הבוערות האלה שתמיד יש בסרטים על הומלסים.
בשנות ה-70 זה היה בכל מקום כנראה.
כן, זה מקום קר.
היו הרבה חוויות עודפות בשנות ה-70.
והעיר כמעט תמיד ריקה לחלוטין, כי לאף אחד כבר לא נראה אין כסף למכונית, כאילו הוא רץ ברחובות ראשיים וכלום.
אגב, בהתחשב במשבר הנפט שהיה בשנות ה-70, המון חוויות ברחובות.
כן, חוויות ריקות.
עדיין. זה אומר שרוקנו אותן.
כן, צריך לעשות משהו עם החוויות האלה. זה היה חוויות שיחסנו נפט, ועכשיו הן ריקות.
אוקיי, אם כבר פילדלפיה.
ואפילו סצנת הקרב.
תמשיך.
אוקיי. אני כל כך אוהב אותה בגלל רגע אחד ספציפי חוץ מהסוף שהסכמנו שהוא טוב. הפעם הראשונה שבה רוקי מעיף את מאלף את אפולו.
מפיל אותו.
מפיל אותו, כן. ואתה רואה, יש לך, אתה יודע, זה אפילו לא פוקוס, אתה פשוט רואה מרחוק את הפנים של קרל ודורס, והוא כזה, מה קורה פה? למה אני על הרצפה? אתה יכול לראות על הפנים שלו, הוא אפילו לא מזהה את העובדה שהוא על הרצפה, כי הוא לא רגיל ליפול, הוא לא רגיל שמישהו מפיל אותו, וזה כזה רגע נהדר.
זה סוג הרגע שמפריעים לי, כי אני קצת מצפה לזה. אבל אולי זה בגלל סרטים אחרים שראיתי, שתמיד...
כל הסרטים שרצו להיות...
מפתיע פתאום. זהו, אז אני לא אתייחס לזה כמשהו לגבי הסרט הזה, אלא...
אוקיי.
לגבי פילדלפיה, אבל זה מה שרק עכשיו חשבתי עליו. הקו באמת אמרנו, הוא נערך בפילדלפיה, ב-4 ביולי, בחגיגות ה-200 לארצות הברית. בעיר שבה אולי הכי מזוהה עם הקמת המדינה.
ואז החיזרים מהיום השלישי מתקיפים?
זה יקרה אחר כך.
כן.
והמצב של פילדלפיה ב-1976 הוא היום ונורא. זה מקום שבו אנשים באמת שואפים לעבוד בשביל המאפיה כדי להתפרנס. אז כן, זו השוואה מעניינת. לא, דווקא לזה לא התייחסת וחשבתי על זה.
אוקיי.
דווקא כן מהדברים שאמרת.
למשל לא על
החלום האמריקאי, כן.
אוקיי.
כל הסרט הזה הוא סוג של על החלום האמריקאי, כי אתה יודע, הבחור, האיש הקטן והצנוע, שמקבל פתאום את ההזדמנות להגיע לפסגה אחרי שנים של עבודה מאומצת. עכשיו, אוקיי, בדרך כלל זה לא ככה, בדרך כלל כדי להגיע לפסגה אתה צריך להתחיל משלב נמוך ולהתקדם לאט לאט, אתה לא קופץ ככה, אבל... יש פה איזו אמירה על זה, על החלום האמריקאי, שמה שהם רצו לא באמת קרה, זה לא נהיה מין עולם אידיאני כזה של הערכים שקיוו שיהיו ושרצו אותם לכולם.
זה לא סיפור של הורי שואל גם.
לא, ובניגוד גם למה שהם רצו, אז אנשים שהם לא בעלי אדמות יכולים להצביע.
אגב, סיפורים של הורי שואל גם, שכמובן כתב את... כל סיפורי From Poverty to Richness שהפכו לאתוס בפני עצמם. אחד הסיפורים שלו, שאני מאוד מאוד את השם שלו, קוראים לו רגד דיק. רגד דיק. זה סיפור חשוב מאוד ל...
Good night everybody.
מצטער. תמשיך. הייתי חייב לחלוק.
אני לא בטוח שיש לאן.
כן.
אגב, אני שותה בקוס שרשום עליה ODOP, אני לא בטוח.
החלום האמריקאי עד עכשיו, כאילו עד עכשיו, גם עכשיו, הוא להצליח. כאילו זה לפחות מה שאנשים מתייחסים אליו תמיד, בתור, אתה יודע, החלום להצליח. אבל החלום של רוקי הוא לא להצליח. החלום של רוקי הוא שמישהו יראה אותו מנסה. שיפסיקו להגיד לו, אתה יודע, אתה מפסידן. זה לא להיות המצליחן, זה פשוט שיכירו בעובדה שהוא מנסה משהו. ראית פעם את Underwater Front?
לא שזכור לי. כן, ראיתי אותו, ראיתי אותו.
אבל גם
ראיתי אותו, לא זוכר ממנו.
גם כמו כולם, גם אם לא ראיתם אותו, אתם מכירים את ה- I could have been a contender. והסרט הזה אומר, אוקיי, ומה אם הוא באמת היה מנסה? לא winner, a contender. וזה אני חושב הבדל עצום בין רוקי לבין כל סרט שהיה לפני, רוב הסרטים שהיו לפני, וכל סרט שנהיה אחריו.
Could have been a contender.
זה מסביר חלק מקשורי המשחק של סילבסטר סטלון.
אתה אמרת.
אני מאוד אוהב אותו בסרט הזה. זה מאוד מוזר לחשוב שב-76 רוג'ר איברט השווה אותו לברנדו הצעיר.
אני יכול להבין למה, בעיקר כי הרגע הזכרת את On the Waterfront. אבל...
וכי ברנדו הצעיר הוא לא כזה שחקן טוב. זהו,
לקח לו זמן.
דורות של שחקנים מופלאים של אוהבי קולנוע, מצטער להגיד לכם, ברנדו, כמו לורנס אוליביה, הוא שם גדול עם מעט מאוד דרכים להצדיק אותו. כאילו, לורנס אוליביה יכול להיות מאוד נפלא בתיאטרון. ראיתי אותו בכמה סרטים, הוא אף פעם לא היה כזה, או...
הוא היה מעולה בהמלט.
לא אהבתי את ההמלט שלו כל כך.
אתה איש מוזר.
האמת, אהבתי אותו יותר ב... לא, כמעט אמרתי, חיינגמן, מרתון מן. אבל אתה יודע, שם הוא שיחק מאוד אגנסט פארט.
תראה, סילבסטר סטלון, השוואה למר ברנדו, בוא נראה. שחקן אז צעיר, יחסית קריזמטי, למרות שאין לו פרצוף של מישהו קריזמטי.
שחקן מאוד פיזי. שחקן
שמאוד משקיע במראה, במבנה הגוף שלו.
פיזי במובן של פחות חשוב לו תקשורת מילולית. אתה יודע, על ברנדו אומרים כל הזמן, שאתה כל הזמן רואה אותו כאילו איך הוא מתעסק עם הסביבה, איך שהוא יושב נגיד, הוא מראה מין כזה זלזול עצום כלפי העולם שסביבו, ושזה okay. כישרון שמאוד קשה להראות, ולסטלון גם כן יש, הוא כל הזמן זז, והוא כל הזמן כאילו נוגע בדברים, בחפצים, מחזיר, לוקח.
ואתה לא יכול להבין מה הוא אומר. אז כן, ברנדו.
ועכשיו אני רוצה לראות את רמבו 2 של, של ברנדו.
אתה לא רוצה לראות את זה. לא במצב שהוא היה בשלב ההוא. אבל סילבסטר סטלון היה מועמד לאוסקר על הסרט הזה, גם כתסריטאי וגם כשחקן.
ולדעתי הגיע לו לזכות.
כשחקן?
כן.
כן? הוא היה מועמד נגד רוברט דה נירו בנהג מונית.
לא אכפת לי, אני לא כל כך אוהב את רוברט דה נירו בנהג מונית מבחינתי.
בכלל, רוקי, הזכרתי את זה בעבר, הוא ניצח באוסקר את נהג מונית רשת שידור, שזכה באוסקר.
רשת שידור.
שזכה באוסקר לשחקן.
כל הסרט זכה באוסקר לשחקן.
זה נראה ככה, זה נראה ככה, כאילו, כל מי שהיה ברשת שידור קיבל אוסקר, לא יודע.
מה רשת שידור? בוא תעלנה.
הוא ניצח גם את כל אנשי הנשיא.
את כולם? לא רק אחד מהם?
כולם, אחד אחד. ואת 5 Easy Pieces? לא, את, לא, דיברנו על הסרט ההוא.
נהג מונית?
לא.
אנחנו צריכים לדבר על כל סרט שהיה באוסקר באותה שנה.
אנחנו בדרך לשם, זה כבר השלישי לדעתי.
ואני חושב, תשמע, תחזית הסרטים העתיד, זאת אומרת שכל אנשי הנשיא יגיע בקרוב.
יש סיכוי טוב, כן, אנחנו יש לנו בתוכניות.
נראה כשנראה, מה שנקרא.
כן.
עוד פעם, לא אכפת לי אם אחרי זה הוכח, אתה יודע, שמה שהוא עושה פה זה פשוט ניצול מאוד מוגבל של המשאבים שלו. כמו שלא אכפת לי שעובדה שקיאנו ריבס עוד היה לשחק, לא מפחיתה בין העת, עד כמה שהוא היה טוב בביל וטד. ממש לא אכפת לי.
אני מאוד אוהב את ביל וטד, בעיקר את הסרט השני, אבל אני לא אגיד שהוא היה טוב שם.
אני לא חושב שמגיע לאוסקר.
אני אגיד שהוא לא הרס.
אני חושב שהוא היה טוב שם, במובן של מתאים לתפקיד שלו, והעובדה שהוא מצא במים וכתב לעצמו תסריט שמציג את, אתה יודע, מגוון הכישרון המגובל שלו, אבל מציג אותו כמו שצריך, אין לי בעיה עם אותו. ארלון שפרצנגר עשה עבודה נהדרת בשליחות הקטלנית, 1 ו-2, כי זה מה שייתים לו. אתה יודע, רוברט פטריק, שחקן ש... אני לא חושב עשה שום דבר אחר ששווה להזכיר, בטרמינטור 2, חוץ מטרמינטור 2. אמרתי משהו שווה להזכיר, אתה באמת מדבר על העונות של X-Files, שבהם אפילו דיוויד דוקובני לא הופיע. רוברט פטריק היה בטרמינטור 2 לא פחות מנהדר. ואגב, סגירת מעגל, זה היה הסרט הקלאסי הראשון שדיברנו עליו.
ייי.
בשורה השנייה באמצע.
זה לא במסגרת מעגל, אבל ייי.
אנחנו הולכים לסגור אותו בשבוע הבא, הולכים לפתוח אותו שוב.
זה יותר כזו ספירלה מאוד מוזרה.
זה כזה סמל של אינפיניטי שפשוט חוזר לעצמו כדי... ניסיתי לסגור גם בפודקאסט. זה בדרך כלל סימן לזה שאנחנו צריכים לסיים.
כן, סימן קשה.
אז מילים אחרונות? על אפול?
על אפולו.
על אפולו. על רוקי.
בוא, מילים אחרונות
על אפולו. האל היווני האהוב עליי, אפולו.
אני יותר טיפוס של ארטמיס, שהיא בכלל רומית. גם רומו, אפולו הוא גם רומי, אגב. זה הדבר היחיד שהצליחו להסכים עליו.
וואלה.
כן.
The more you know.
כן.
דם, דם, דם.
אז בעיניי רוקי הוא... אין לי בעיה עם זה, שכאילו, אתה אוהב את זה, הרבה אנשים אוהבים את הסרט, אני לא מתחבר אליו, אני חושב שיש לו הרבה פגמים. יש לו כמה סצנות טובות דווקא, אבל כסרט בכלל אני לא נהנתי ממנו. קריד, יש לו, קריד בעיניי יותר טוב כסרט נטו, אבל יותר מילה תקוע בצד של רוקי. זו התחושה שלי.
טוב, אני חיבבתי את קריד, אני מאוהב ברוקי.
תתחתן איתו ותעשה לו ילדים.
יו אדריאן!
קצת מוזר שבקריד יש לרוקי תמונה עם הבן שלו כשהוא היה קטן. הוא עכשיו בוונקובר, אם שמעת על זה, זה מקום כזה.
הבן של רוקי או הבן של סילבסטר סטלון?
הבן של רוקי.
אוקיי.
והתמונה בשחור לבן. זה צולם בשנות ה-80.
לא, סליחה, גם יש כמה תמונות בשחור לבן. זה סגנון צילומי.
אני יודע, אבל זה לא כזה נפוץ. זה מוזר.
זה חלק יותר נפוץ. הצילום בשחור לבן זה הרבה יותר טוב, זה מוחה כל כך הרבה יותר פגמים.
אני יודע, אבל כל תמונות המשפחה שלי משנות ה-80, זה עם הסוודרים ועם העיניים האדומות, ועם התאריך ששכחו לא לשים.
ובגלל זה אב שלך הוא לא אלוף האגרוף.
רק בגלל
זה. רק בגלל זה. אז עד הפעם הבאה, אני איתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
וניפגש בסרטים.
economics.